הרב בני לאו.
בשעה טובה, פרק ג', שלמה מתחיל בבניין המקדש, ואני מבקש להתבונן רק בשני הפסוקים הראשונים, ודרכם לנסות לראות תמונה יותר גדולה. ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת 4 למלכותו. ננסה לראות מה יש כאן וגם מה אין כאן. דבר ראשון, מה יש כאן? יש כאן נקודת ציון. אנחנו נכנסים לתמונת המקדש שנמצא בהר המוריה, במקום שהכין דוד בגורן אורנן היבוסי. ואנחנו ישר, דרך הביטוי הזה, הר המוריה, שנמצא בגורן אורנן היבוסי, אנחנו מיד קופצים על כל ההיסטוריה ישירות אל ארץ המוריה, ששם מעלה אברהם את בנו על המזבח. זה מקום העקדה, שם התגלה השם לדוד בגורן אורנן או הרבנה היבוסי, ושם הולך לבנות שלמה את המקדש. הנקודה הזאת, נקודת החיבור של ירושלים, של מקום המקדש, אל עבר הנקודה הכי הכי קדומה של לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה של אברהם אבינו, מבקש בעצם לחבר את סיפור המקדש אל הראשית. המקדש שייך לנקודת הראשית של הכל. יבואו חז"ל בעקבות המהלך הזה וילכו לעוד יותר ראשית. אנחנו יכולים לקרוא ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, בפרק ב' הוא אומר, מסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, נכון? עד כאן זה כתוב במפורש, ועכשיו ממשיך הרמב״ם את המדרש, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. זה על פי תלמוד ירושלמי במסכת נזיר. הרעיון הזה שדוד מצליח לזהות או לקבל את ההערה של גורן אורנן היבוסי, שזה נקודת ראשית הכל, ראשית האדם, ראשית העבודה הפולחנית של אדם בונה מזבח, ראשית תיבת נוח שאחרי התיבה, שאחרי המבול, אחר כך אברהם והעקדה, כל ההיסטוריה מחלחלת פנימה על נקודת הראשית. אם תרצו מדרש אחר שמופיע גם בבבלי וגם בירושלמי, שדוד חופר ומגיע אל התהום, מגיע אל אבן היסוד, אבן השתייה, שמשם מושתת העולם. מה רוצה בעצם הפסוק הזה לומר לנו? הוא רוצה לחבר אותנו אל נקודת מקדש ראשית אדם, ראשית אברהם, ראשית אומה, והוא מדלג על משהו אחר, וכאן אני מגיע אל מה שחסר. כשהוא מספר לנו את נקודת הראשית, הוא נותן לנו גם תאריך. מתחיל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת 4 למלכותו. מאיר כבר הברבנל בפירוש, שחסר פה בתוך הפסוק שלנו, את מה שנמצא בספר מלכים. בספר מלכים, כשאומרים את, בפרק ו', כשאומרים לנו את ראשית בניית המקדש של שלמה, כתוב, והי ב-80 שנה ו-400 שנה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני, ויבן הבית. אצלנו, בדברי הימים, בבית, פרק ג' מופיע רק חצי השני, נכון? מופיע רק בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני. זה מופיע אצלנו, אבל לא מופיע החלק הראשון שאומר ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אז הברבנל לא מסביר את המשמעות של ההבדל הזה, אבל הוא עומד עליו. בא פרופסור שרה יפת בספר שלה על האמונות והדעות בספר דברי הימים, טוענת טענה שבעיניי היא מעוררת המון המון מחשבה. היא אוספת את כל המקבילות שיש בספר דברי הימים לספר שמואל ומלכים, ועומדת על כך שלפחות 8 או 9 פעמים שבספר שמואל ומלכים מזכירים את יציאת מצרים, כשמעבירים את הדבר הזה לדברי הימים, יציאת מצרים לא מוזכרת. עכשיו, אם זה היה קורה פעם אחת, אתה אומר תקלה, אבל כשזה חוזר פעם ופעמיים ושלוש וארבע, כל פעם שיש בשמואל ומלכים את יציאת מצרים, בדברי הימים אין יציאת יציאת מצרים. דוגמה, בספר שמואל ב' פרק ז' אומר, לא ישבתי בבית למיום העליתי את בני ישראל ממצרים עד היום הזה, אומר דברי הימים א' פרק י' ז', כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה. לא מזכירים מצרים. אותו דבר, קראת את אבותינו בהוציא אותם מארץ מצרים במלכים א' פרק ח', בדברי הימים ב' פרק ו', אשר קראת עם בני ישראל בלי מצרים. לא מזכירים את יציאת מצרים. תופעה הזאת היא כל כך רדיקלית, ושרה יפת מביאה עוד דוגמאות לדבר הזה, והטענה שהיא מבקשת לטעון, טענה מאוד מאוד מעוררת, שרוצה לומר, ספר דברי הימים מבקש לספר סיפור עם קו רציף. עם ישראל נמצא בארץ, עם ישראל בכלל לא עוזב, יש לנו את אדם ראשון, יש לנו את נוח, יש לנו את אברהם אבינו, יש לנו את דוד, ויש לנו את שלמה. כל סיפור הגלות של ירידת מצרים, סיפור יוסף, אחיו, גלות של שיעבוד ויציאה, כל הדבר הזה לא מופיע כלל בספר דברי הימים. כאילו מבקשים להגיד לנו, כאן הולדתי, כאן הולדו גם ילדיי, כאן אבנה את ביתי, כאן זה סיפור שלי, אין לי סיפור אחר בכלל, אין לי סיפור של גאות ושפל, אין לי סיפור של גלות וגאולה, יש לי סיפור של בית, של ארץ, של מולדת, וכאן בנקודה הראשית שלי, כאן אני בונה את מקדש השם. הרעיון הזה הוא רעיון כל כך מרהיב, כל כך מעורר, ששווה לעקוב אחריו לאורך כל הספר.